אז נאו, אז נתחיל.
אפשר להתחיל.
אז התחלנו. טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התשובה, פרק י' ג', מתחילים פרק חדש. עשינו הפסקה קצת עם אורות התשובה באלול, כי היה עומס שיעורים שבאורות התשובה, ועכשיו חוזרים. על הסדר. אז פרק י' ג' פסקה א', אי אפשר לדבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי מי שנשמתו הותרה כבר, על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, ומי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה, כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית, הוא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם, וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המידה של זוהמתו, אין חפץ, הצדקה והטוב מהיר בקרבו כראוי, אבל כן לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר יתהר, או יתהר, עד אשר יתהר. אז אני מסביר. בסדר, השם של הפרק זה אורחות תשובה רוחניות ומעשיות, הרב פה אומר עיקרון מאוד מאוד חשוב, אי אפשר לדבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי מי שנפשו הותרה כבר, על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. כלומר, האדם הוא בשביל להיות אדם כללי, אדם שהיסוד הלאומי מטריד אותו, מעניין אותו, הוא רוצה לתרום אליו, הוא רוצה לעשות את חלקו בגאולת ישראל, הוא רוצה להיות אדם שלא מרוכז רק בפרטיות שלו, הוא לא יכול באמת להידבק ביסוד הלאומי של ישראל, הוא יכול להידבק קצת או בצורה חיצונית, אבל לא להידבק באמת, אלא רק מי יכול להידבק, רק מי שנפשו הותרה כבר, כלומר, מי שאין לו איזושהי מניעה ועיכוב לקבל את ההערה הגדולה הזאת. עכשיו, למה? לכאורה, מה זה קשור? אם אדם יש לו מידות רעות, יש לו מידות מגונות, יש לו... מה הבעיה שהוא יהיה אדם לאומי? מה הבעיה בזה? מה, לא יכול להיות אנשים לאומיים שיש להם מידות רעות? אז הרב מתרץ את זה, כאילו מסביר את זה, ואנחנו, אני אנסה להעמיק בזה, הוא אומר כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית, הוא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם, כל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מהיר בקרבו כראוי, אבל כן לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר יתאר. זאת אומרת, הוא מסביר ככה, מה השליחות האלוהית של האומה הישראלית, מה התכונה שמייצגת אותה, שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם. כלומר, האומה הישראלית היא רוצה שהעולם יהיה מקום טוב, מקום מוסרי, מקום ערכי, מקום אידיאלי, מקום מלא במידות אלוהיות, בהופעה אלוהית, בקדושת השם. ובעצם אדם שהוא מזדהם באיזה חטא, אז הוא חסום, הוא חסום בהקשר הזה. הוא לא יכול לחשוף רובד שהוא בעצם יותר פנימי מנשמתו. אנחנו יודעים שבסדרי הרוחניות, האדם יש לו, כן, יש לו נפש, יש לו רוח, יש לו נשמה, ונשמת האומה היא נשמת נשמתו. כלומר, האדם, הישראלי, אדם יחיד מישראל, יש לו נשמה ויש לו נשמה לנשמה. מה זה נשמה לנשמה? זו בעצם נשמת האומה. אדם, ישראל הוא איבר אחד של כנסת ישראל, הוא איבר יחידי בתוך הכללות הזאת, שהיא כולה שאיפה לצדקת השם, להופיע את הטוב האלוהי בארץ, ולא יכול להיות שאדם שהוא לא מחובר לנשמתו, למה שלא יהיה מחובר לנשמתו? כי הוא אוחז בחטאות, במידות לא טובות, אז הוא בעצמו לא מחובר לרובד רוחני מצומצם יותר, ודאי שאין סיכוי שהוא יתקשר לרובד רוחני יותר עמוק, יותר פנימי. זה פשוט לא יכול להיות. זה לא סדר רוחניות. תמיד זה בנוי קומה על גבי קומה. כיוון שהקומה הראשונה היא חסומה, אז איך יכול להיות שהקומה השנייה היא תהיה פתוחה? אז הוא לא מקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר הוא יתאר את נפשו הפרטית, ואז כולי ואולי תופיע עליו נשמתו, ואז יש סיכוי שהוא יוכל לנוק מרובד עוד יותר פנימי. שזה נשמת האומה. בכלל, באופן כללי, להיות אדם כללי או אדם לאומי, כן? זה השורש של תשובה מאהבה. כשאדם הוא בעצם משתדל להשיג בעבודה הרוחנית שלו, איזושהי מדרגה לא פרטית, מדרגה כלל ישראלית. הוא רוצה להיטיב לאומה, הוא רוצה להופיע את אור השם בעולם על ידי האומה הישראלית. הוא מבין שזה הצינור, זו הדרך, זו השליחות של האומה הישראלית, והוא מחפש את הדרך שלו בתוך, את המיוחדות שלו, את הייעוד שלו בתוך גאולת ישראל, בתוך הופעת הנשמה הישראלית. האדם שהוא בכלל, באופן כללי, אני אומר עכשיו פה באיזה מין מאמר מוסדר כזה, שזה היסוד שמניע את עבודת השם שלו, אז התשובה שלו היא תשובה מאהבה, זה הפתח של תשובה מאהבה, שבעצם אדם הוא שייך לשאיפת הכללות, לשאיפה לאומית, אז עבודת השם שלו היא נעשית מתוך הזדהות, מתוך מתיקות, מתוך אחריות לאומית וכו'. זה הפתח לתשובה מאהבה. כל עוד אדם הוא אדם שדואג רק לתיקון הנפש שלו, אז התשובה שלו היא יכול להיות שעדיין שייכת למקום של תשובה מהיראה. הוא רוצה שכר טוב, הוא דואג לתיקון הנפש שלו, עולם הבא שלו. אבל ברגע שאדם הוא כבר דואג לטובת האומה, לשם השם שיופיע בעולם על ידי האומה הישראלית, זה כבר רובד לגמרי לגמרי אחר של עבודה, ולא יכול להיות שהוא יגיע למקום הזה בלי תשובה על המעשים שלו, על פגמים בנפש, מידות וכו'. כל עוד הוא אוחז במידות מגונות, חטאים, הוא לא יכול להיפתח לזה. אגב, לפעמים רואים את זה במכון מאיר, לפעמים, זה לא תמיד ככה. יש כמה סוגים של בעלי תשובה, אבל אני רואה את זה במהלך השנים, שיש כאלה שאתה בא, נסה לדבר איתם קצת כלליות, קצת דברים כלל ישראלים, והוא אומר, לא, אני לא שם בכלל, אני אתן לי, כאילו, אני... הוא לא שם בכלל, הוא לא יכול להיחשף לגובה הזה, כי באמת הוא תשקוע בעולם, בשלבים הראשונים, ש... יש לו הרבה מה לעבוד על עצמו, מידות וכו'. זאת אומרת, הוא עדיין בעולם מאוד מאוד פרטי. אחרי שאדם עובר איזושהי תקופה של תשובה וכו', הוא מתחיל לאט לאט להיפתח, באמת מסוגל לשמוע דברים שמעבר לדלת אמותיו, הם כמרחב י' ב' מיל של מחנה ישראל, לא רק עסוק בעצמו, אבל לפני זה, לפני שהוא עבר איזשהו מקווה ראשוני, פחות מדברים מאוד קיצוניים, מידות פחותות או דברים כאלה, חטאות האדם המגונות, מה שהרב קורא לו פה, הוא לא מסוגל לשמוע. יש כאלה, מה שהרב, אני לא כל כך התייחסתי לזה כשעברנו על זה פעם ראשונה על הפסקה, אבל הוא אומר, הוא אומר במשפט הראשון, אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי מי שנשמתו הותרה כבר, או, כן, עדי תשובה מחטות האדם, מגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. יש אנשים כאלה שהם באים, כבר הנפש שלהם טהורה. מה זאת אומרת, הנפש טהורה? יש אנשים כאלה, יש בעלי תשובה כאלה, למרות שהוא בא מעולם שהוא מרוחק, מבחינת תורה ומצוות, אבל יש לו איזה טהרת נפש, איזה מידות טובות, אז הוא בא כבר אידיאליסט. יש בעלי תשובה כאלה שהם, כל פי שהם באו מעולם חילוני, הם אנשים מאוד לאומיים, מאוד אידיאליסטיים, כי הנפש שלהם יש להם איזה טהרת נפש. יש בעלי תשובה גדולים כאלה. רב דוב ביגון, עוד לפני שהוא חזר בתשובה, כבר היה סמך מנפה בצנחנים, אדם מאוד לאומי וערכי וכו'. רב דוקי בן ארצי, הרב אבי רונסקי, אלו היו אנשים כלליים עוד לפני שהם חזרו בתשובה. הם כבר באו באיזה מין עולם ערכי כזה ואידיאלי, ועל גבי זה נוספו התורה והמצוות והאידיאליות שלהם ערכי השחקים. אבל לפני שיש איזה, אבל בדרך כלל אם אדם הוא לא בא עם איזה טהרת נפש, אז כל העולם הזה הלאומי, היסוד הלאומי של ישראל, זה לא מה שדוחף אותו, זה לא, הוא לא, זה להפך, זה שלב ב' בתשובה שלו. שלב ראשון קודם כל מתאר את הנפש שלו, שלב השני הוא נעשה אדם כללי, כלל ישראלי, עוסק בגאולת ישראל וכו'. אז עד כאן פסקה ראשונה בפרק י' באורות התשובה. עכשיו פסקה שנייה. פסקה ב', פרק י' ג', פרק י' ג', באורות התשובה, אורחות תשובה רוחניות ומעשיות למי שיצטרף אלינו אחרי תחילת השיעור. אז כדי להסיר, כל מסך מבדיל, אני מתנצל שלא הבאתי טקסט, לא חשבתי על זה, אבל לבי שיעורים הבאים לעשות איזה שיתוף טקסט, לעלות איזה טקסט. אולי נאור, אם הוא שומע אותנו, אם הוא יכול לעלות את או מישהו מהצור, לא משנה. פרק י"ג פסקה ב', אם נאור שומע אותנו, אולי הוא יעלה את הטקסט. כדי להסיר כל מסך מבדיל, לא חשבתי על זה שאין לכם ספרים, בדיוק. כדי להסיר כל מסך מבדיל, בין האור האלוהי הכללי, ובין הנפש הפרטית הצמאה לו, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי. שכולל זיכוך המידות כולן וטהרת המעשים השכלית, שכל אלה מתפשטות האור האלוהי בעולם, בתכונה כללית מקפת את האנושיות וכל ההוויה. בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחולשה, סליחה, בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחולשה, אני קורא את כל הפסקה ויסביר. זה לא פסקה ארוכה, וכדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי המלביש את הטוב האלוהי המופשט פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלי. זאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חץ ואבון, על פי התורה שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת השם בקשר ישראל. אז אני מסביר, עוד פעם אני חוזר. כדי להסיר כל מסך מבדיל, אני חוזר לתחילת הפסקה, בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית, עצמאה לו, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. מה שהרב כותב פה, זה לא שייך דווקא לישראל. הוא יגיד את זה בהמשך אפילו. זה שייך אפילו לגויים. כלומר, הוא נותן פה איזה דרך. מה הדרך של התשובה? הדרך של התשובה זה אדם הוא נבדל מכל פגם מוסרי וכל המושג הרחב שלו במובן הכללי שכולל זיכוך המידות כולן וטהרת המעשים השכלית. אני אסביר את זה, תראו, הטוב האלוהי בשביל להיות שייך אליו צריך שיהיה במבנה הרוחני של לעולם, צריך שהאדם יהיה שייך אליו, שייך אל הטוב האלוהי. הוא צריך להיות מתאים אליו. הרבה מהעבודה שלנו בעבודה הרוחנית היא פשוט להיות מתאים בהנהגות שלנו אל ההנהגה האלוהית, והלכת בדרכיו. וכל פגם מוסרי בעצם הוא יוצר איזשהו חוצץ, איזשהו חיץ, איזשהו מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית. זה נכון גם אצל הגויים, זה נכון, כל החזרה בתשובה זה בעצם פיתוח של נאמנות האדם אל האלוהי שבקרבו, אל נשמתו. זה שייך בין ליהודים ובין לגויים, ופגם מוסרי זה יוצר מסך, זאת אומרת, הנשמה לא יכולה להתגלות. לית שכינת השריה באתר פגים, כתוב בזוהר, אין השכינה שורה במקום פגום. בהקשר הזה, השכינה שבאדם זו נשמתו, והיא לא יכולה לשרות במקום פגום, במקום חסר. לכן כל פגם מוסרי הוא לא מאפשר לאור השם להופיע. הקדש ברוך הוא הטוב, מטבע הטוב להיטיב, הוא תמיד רוצה להיטיב, הוא תמיד רוצה להשפיע, להאיר את האדם, אני לא יכול עכשיו, אני פה באמצע שיעור, בסדר? מהר, מהר לסגור, מהר. אני לא יכול חמודו. תבקשי מאמא, כי אני לא יכול, אני באמצע שיעור. תצאי מאמא. בסדר, אבל אני לא יכול עכשיו מאמא, בסדר? זה מפריע לי, תסגרי. תודה רבה. אני פה תוך כדי לנהל מועדון. אז מועדון רב גילאי בין תחומי. אז מכל מקום, אמרנו ככה, שבעצם הדבקות בהשם היא על ידי התדמות על השם. ופגם מוסרי זה חוסר התדמות, ולכן יש פה חוסר דבקות. והטוב האלוהי הוא לא יכול, אדם הוא לא שייך אליו. אדם, ככל שהוא טוב יותר, ככל שהוא מוסרי יותר, אז הוא קרוב יותר אל השם, הוא זך יותר, הוא מנהיג את עצמו בדרך אלוהית, והטוב האלוהי שורה עליו, שייך אליו, וכל מה שמבדיל בין, בכל מה שבעצם הוא פגם במידה, או בעבירה, לא משנה, אז זה גורם לריחוק, זה גורם לזה שהטוב האלוהי, הוא לא שייך אליו. תמיד יש קישור בין הדומים. אדם שהוא מתדמה אל השם, אז הוא מקושר אל השם. השם מופיע בו, הוא בעצמו חושף את נשמתו, הוא חושף את האלוהי שבקרבו. הוא חי את צלם אלוהים שבו. אבל פגם מוסרי זה מסלק את השכינה. אז אומר הרב, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי בשביל להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית, בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי. כלומר, פגם מוסרי זה בין אדם לחברו, פגם מוסרי זה מושג רחב, בכלל המוסר זה ידיעת הטוב והרע, כל מה שהוא רע במובן הכללי זה מסלק את האלוהות מהאדם, מרחיק את הנשמה שלו מעצמו, שכל... כן, שמעתם פה מישהו התקשר, אני עם הטלפון של אשתי, מישהו פה התקשר. אז כל פגם מוסרי, שומעים עכשיו, שומעים אותי, בסדר? כל פגם מוסרי, חוויה מיוחדת השיעורי זום האלה, כן? אז בכל מקרה, כל טוב, בסדר. אז כל פגם מוסרי הוא בעצם הרב פה מסביר שבעצם זיקוק המידות וטהרת המעשים השכלית, אלו הם כלים לקבל את האור האלוהי, את הטוב האלוהי. כשמשהו מהם חסר, אז אין כלים, אני יכול להשפיע עליך מים, כן? להשפיע על אדם אחר מים, אבל אם יש לו דלי עם חור, אז זה לא יישאר שם, נכון? או שאם יש לו דלי, אבל הוא סתום, כן? אז גם כן אפשר למלא שום דבר. האור האלוהי, הוא לא יכול להתפשט במקום ש... לא מאפשר לו, כן? הקדוש ברוך הוא, שאלו פעם את הרבי מקוצק, איפה הוא נמצא? זה אומר, הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להימצא. כלומר, הקדוש ברוך הוא ששורה באדם, באדם כזה שמאפשר לו להופיע שם, ככל שאדם הוא יותר צדיק, יותר כללי, יותר מוסרי, אז יש לו מדרגות גבוהות כבר, יכול להיות של אפילו רוח הקודש וכו'. אז זה דורש זיכוך המידות כולם, בתארת המעשים השכלית. מה זה תארת המעשים השכלית? כי אמרתי, תחילת הפסקה הוא עדיין עוסק באופן כללי לגבי כל האנושות. תארת המעשים על פי השכל. עמנואל קאנט הוא פילוסוף, כן, פילוסוף גוי. הוא אמר שהצו הקטגורי של המוסר זה שאדם הוא לא יעשה מעשה שהוא לא היה רוצה שכולם יעשו. אתה לא רוצה שכולם יפצחו פיסטוקים ויזרקו על המדרכה, נכון? לא, לא רוצה. טוב, אז אל תעשה את זה. אתה לא רוצה שכולם יפרצו אחד לשני לבית, יפרצו לך לבית. היית רוצה שכולם יהיו גנבים? שאפשר, לא יהיה ביטחון כלכלי, שום דבר? לא, לא, לא רוצה. טוב, אז אל תהיה גנב. זה נקרא תארת מעשים שכלית. כלומר, השכל, יש לו לצו קטגורי, הוא בודק את עצמו, זה נקרא העיקרון הקטגורי של הכללות. מה שלא היית רוצה שכלל האנושות תעשה, אז אל תעשה. לא היית רוצה שכולם ינהגו כמו מטורפים, נכון? אז תנהג ברוגע. זה וכו'. אז זה מה שהרב קורא לו תארת המעשים השכלית, כי זה עדיין לא הציווי האלוהי, זה המשך הפסקה. שכל אלה מתפשטות האור האלוהי בעולם, בתכונה כללית, מקפת את האנושיות וכל ההוויה. אדם, ככל שהוא מיושר יותר לגבי ההנהגה של מידות טובות ומעשים מוסריים, גם על פי ההבנה השכלית, אז הטוב האלוהי יכול להופיע עליו. וכדי להסיר גם כן את המניע. עכשיו הוא מתחיל לדבר, עד כאן זה בעצם קשור לכל האנושות, כדי להסיר גם כן את המניע המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוהי המופשט על פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית, וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ואבון על פי התורה שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת השם בקשר ישראל. אז אני מסביר. כדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוהי מופשט על פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית. הנפש הישראלית היא בנויה אחרת. יש לה... היא דורשת מהאדם ישראל קיום של תרי"ג מצוות. כן? רמ"ח מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה. אז מה שאצל הגויים, הנהגה למוסריות זה פוגם בעצם בטוב האלוהי שיוכל לחול עליהם, אצל עם ישראל זה כבר הרבה יותר דורשני, וזה דורש לא רק שאדם יהיה מוסרי וישר, אלא שיקיים את כל המצוות, שכמובן הן בעצמם הנהגות מוסריות, ומידות טובות, הליכה בדרכיו, אבל בכל זאת, אדם מישראל, אם הוא יניק את עצמו רק ברובד כזה שהוא יגיד, אני אדם טוב, אני לא גונב, אני לא רוצח, אני לא בוגד באשתי, טוב, בסדר, שכוח, אבל זה לא מספיק. מה עם שבת, תגיד, מה עם תפילין, תגיד, מה עם ציצית, סוכה, הפרשת חלה, כל אלה, אם אתה לא שומר על כשרות, אז מה, אז יכול להיות שאתה אדם, אתה עושה מילואים, אתה מדב, אתה לא גונב, אתה לא משקר, שכוח, אבל יש לך שייכות ודאי לטוב, אבל אם היה תורה ומצוות, זה היה הרבה יותר טוב. אז לכן צריך בשביל שאור השם הטוב האלוהי יופיע בך, באדם, אז צריך את כל מה שהוא מעכב מהשלמת הלבוש הישראלי, צריך להסיר אותו. לא רק מוסר שכלי כזה של אלא צריך סגנון מיוחד, ישראלי, אז הוא מסביר פה, אני אקרא פה את המשפט הזה, שדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוהי המופשט פי סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית, וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה, מכל פרטי פרטים של כל חטא ואבון על פי התורה, בכתב שבעל פה שכולה היא נשמת השם בקשר ישראל. זאת אומרת, שטוב השם, טוב השם, פי הבאדם, יהיה לו שייכות לעולם הבא, לקדושה, לטהרה, לרוח הקודש. ודאי שהוא צריך לקיים את כל השולחן ערוך, צריך לקיים את כל המצוות, כל התורה והמצוות. לא יכול להגיד רק אני בסך הכל אדם טוב וגדול. הטוב, ההגדרה של הטוב היא ההגדרה של התורה. הגדרת הנבואה. זה הקישור אל השם. אז כל קיום התורה והמצוות, זה נשמת השם בקשר ישראל. זאת הופעה של השם. אתה מניח תפילין, אתה מופיע את שם השם בארץ. אתה ישן בסוכה, אתה מושיף ומופיע את שם השם בארץ. אתה פועל על כל המציאות. אתה אדם מוסרי במובן של השפעה על כל היש. לא רק השפעה על עצמך, דאגה לעצמך, אלא אתה עושה את השליחות הישראלית, אתה מקדם את הגאולה, אתה מביא ברכה לכל הנמצאים, לכל המציאות. זהו, אז עד כאן להיום. שיהיה ברכה והצלחה לכולם, בשורות טובות.
תודה רבה.
בשורות טובות.
תודה רבה.